Ah, va, estava barata.
Quello parla di guai. No, secondo me non sta facendo. Ha già tutto il tuo livello, ma stiamo di tutto.
טוב, אז פגשנו פעם שעברה את החכם והתם, שהם דרכם מנסה רב נחמן למצות ולחדד את האמונה שעליה הוא מדבר. ואנחנו נראה היום שהעסק, לא יודע, ננסה לתחתור לכך שנראה היום שהעסק קצת מסתבך. מה שאפילו הדברים הפשוטים קצת מסתבכים לנו, נראה, לא יודע, לא יודע כמה אתם תאהבו לי, כמה אתם תאהבו שאני אראה לכם את הסיפור, אבל תראה, נגיד, בשבת באתי לחברותה, ורפאל שמע איזשהו משהו והרסתי לו את הכל, אז עכשיו הוא מגיע לשיעור, אז אני צריך להרוס, ואז, טוב, אוקיי, טוב, אז ראינו את החכם, ש... ואת הטעם שאמרנו, זה לא טעם חכמים ותמים, זה חכמים ותמים שהם מתמודדים עם הסיטואציה המודרנית, אפילו הייתי אומר היהודית המודרנית של אובדן הבית והמסורת וכל הדברים האלה. וכמו שכדומני אריק אמר פעם שעברה, אני חושב שזה מה שאמר את זה, שאנחנו בכוונה מתאר את החכם, את הטעם כבן אדם שנולד טעם, זאת אומרת, קשה יהיה להסיק מכך מסקנות על בן אדם שכביכול נחמן אמור לחנך אותו לאיזשהו... כיוון, אנחנו ננסה לקרוא קטע בשיחות הר"ן שכבר מזמן כבר הזכרנו אותו והפנינו אליו, שהוא מהווה סוג של תשתית למה שנאמר פה במקומות אלה, אבל צריך אולי נמשיך הלאה. אז אמרנו שהאמונה של הטעם, כמו שרב נחמן כותב בתניאנה בתיקון אמונה, היא קשורה לדמיון. האמונה היא קשורה לדמיון. שוב, אמונה זה לא האמונה של הרמב״ם, שאם בכלל ראו להשם אמונה שאתה כאילו אומר זה זה, זאת אומרת אתה מבין את המציאות כהווייתה ובזה אתה מאמין, אלא הפוך, האמונה היא אמונה בפנטסטי, זאת אומרת היא אמונה בדבר שלא יכול להיות, לא בדבר שקיים, בדבר שהוא לא קיים כי הוא טוב מדי, הוא שלם מדי בשביל להיות קיים. לכן האדם הזה הוא אדם שחי במציאות מדומיינת, נכון? מביאים לו לאכול לחם, הוא רואה בזה רוטב עם קטנית וכל מיני דברים מהסוג הזה. הוא חי בעולם של דמיון. ובאיזה עולם חי החכם, זה אנחנו עוד נראה. ומה שבטוח שהוא, הביקורתיות שלו והסקרנות שלו מביאה אותו למשהו, שוב, אם את נראה את הדבר הזה בצורה מאוד חזקה, שהתם הוא איש מושרש. איש מושרש, הוא יושב בביתו, אם את נראה שהוא יורש את תחלת אבותיו. וגם במובן היותר עמוק של המילה, מכיוון שטוב לו במה שיש, אז באמת הוא לא ילך ויחפש דברים אחרים. לעומתו, החכם, דווקא בגלל הביקורתיות שלו, אז הוא תמיד נדחף הלאה. עכשיו, הדחיפה שלו הלאה, אנחנו לא מזלזל בה. זאת אומרת, הוא מצביע על המחיר שלה, כמו שנראה עוד מעט, אבל הוא בפירוש אומר שהבן אדם הזה הוא בן אדם שלומד המון דברים, הוא רואה את העולם. ואתם מבינים שזה, לא זוכר אם אמרתי את זה פעם שעברה, אבל גם אמרתי, לא מזיק לחזור על זה. שאני חושב שאחד הסיבות לחילול בשנים האחרונות, זה מזה שחבר'ה דתיים נוסעים לחוץ לארץ. ופתאום רואים צורות חיים אחרות. רואים אנשים שהם לא משוגעים ולא נבלות, והם חיים, לא יודע מה, בלי להניח תפילין. בן אדם חי לו בתוך זה, שהלכת התפילין מובנת מאליה, וגם אם הם מילואים, אז הוא רואה שהחבר'ה מסורתיים, בוא תניח תפילין, אז הוא יאללה, בסדר, אז הוא יבוא ומניח תפילין. ופה אנחנו מדברים על בן אדם, שלא שמע תפילין מעיניו, מניח דברים אחרים על הראש, לא יודע מה. והנה, גם זה דרך. זאת אומרת, הדבר הזה, המסע הזה וההשוואה הזאת, שבאמת אנחנו נראה שזה הדרך של החכם, הוא משווה דברים, הוא בודק דברים, הוא לא לוקח דברים כמובנים מאליהם, הוא בודק אם זה עובד או לא עובד, אין ספק שהיא מטרידה אותך מאמונתך. אז נקרא את זה בסוף, את סוף הקטע הזה, מדרכי הטעם, ותל העולם היה ללעג. תשימו לב דבר מדהים, שוב, הסיפור הזה, אחד הסיפורים המופלאים של רב נחמן ברמת הבנייה הספרותית שלו, נכון? מה, איזה ניגוד בונה פה רב נחמן? ואצל העולם היה, ואצל העולם היה ללעג, מה הניגוד הזה תקבל חכם? אצל העולם היה ללעג. כל העולם היה, בלכת המשפט, כן, כל העולם היה אצלו כלו. נכון? מדהים, נכון? פה זה החכם, פה זה האדם.
מה הוא חכם?
לא, זה החכם וזה האדם. לא, זאת אומרת, החכם לועג על העולם, והעולם לועג אל התם. נכון? טוב, יש פה דברים עמוקים, אבל אולי נשאיר את זה בינתיים, אתה מנסים עוד נראה פה את המשמעות של הדברים. אתה יודע, כל מה דואג להזכיר את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת עבורו היא נקודה מאוד קיומית, הנקודה הזאת. נכון? זאת אומרת, הדמות שלו הופכת להיות משל ושנינה, הדמות שלו, ובצדק, נכון? הוא מייצר מנהלים מגוחכים, הוא הולך ברחוב, לא יודע, הוא הולך עם חתיכת לחם ביד ואומר שזה ארטיק, אז הוא באמת משוגע בן אדם הזה, כמו שאומר לו חכם בהמשך. והחכם גם כל העולם היה כבן אדם כלא כנ"ל, וכל שכן יש כזה שנדמה משוגע. אז הוא כאילו בסוף הלא הזה, המשוגע הזה, התם הזה הוא הלא של הלא. ואולי זה הדרך היחידה להאמין, נכון? הדרך היחידה להאמין זה להיות משוגע. הדרך היחידה להאמין בעולם שמתאר רב נחמן, בעולם של החלל הפנוי, מבין? אמרנו, אנחנו אומרים חלל פנוי, אז מה זה אומר? אמרנו שהצורה שבה הוא גוזר את זה לאמונה פנימה היא לא פשוטה. תבינו מה זה המשמעות של זה. כמו שאנחנו נדבר על אחד היה אברהם, כלומר ראשון המאמינים, נכון? שלא השגיח על שאר בני האדם. זאת אומרת, אתה חייב להיות באיזושהי עמדה קיומית, נגדיר את זה של סובייקטיביות מוחלטת, אתה מוותר על המשען שלך בעולם, כי בסופו של דבר יש בני אדם בחוץ. בני אדם בחוץ יש להם דעה, ואולי הם צודקים במה שהם אומרים. זאת אומרת, יש איזשהו, למילים יש איזשהו משמעות, שאתה אומר פלץ זה פלץ, שאתה אומר לחם זה לחם, שאתה אומר רוטף זה רוטף. פתאום בא בן אדם ואומר זה רוטף. הוא מערער על דברים מאוד מאוד בסיסיים שמחזיקים בעצם את כולנו. עכשיו, לדוגמה, הרמב״ם מפתח את המושג של תינוק נשבע, אתם בטח מכירים את זה. הוא אומר, בסופו של דבר, אם בן אדם חי בחברה מסוימת שכולם מאמינים בדבר מסוים, אז גם הרמב"ם הרציונליסט מבין שיש איזשהו משהו חברתי, שלא הכל מוחלט. גם אם הוא מוחלט, אז אין לבוא בטענה לבן אדם שלא מצליח להגיע למוחלטות הזאת. זה הרמב"ם מבין, זאת אומרת, אם אדם נמצא בתוך איזשהו שוויון מסוימת שכולם בו לא מאמינים, אז אין לבוא לו בתלונות, לאיפה צריך להחזיר אותו בדרכי תשובה. למרות שהרמב"ם הוא מאוד מאוד נחרץ בעונשו המיועד של זה שהוא לא מאמין. עכשיו, ורב נחמן בונה את זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא תינוק שנשבע. קראנו את הדברים האלה בשיחות הר"ן, שהוא אומר, לעתיד לבוא, אז המאמין הוא יהיה מוצג מוזיאוני. עכשיו, זה לא רק הנקודה ההיסטורית שכאילו תקרה פה. זו הנקודה הקיומית של החלל הפנוי, שאומרת שבסופו של דבר אין הדברים אחזה במציאות. אתם מבינים? חשבו, אתם נמצאים בעולם בלי כוח הכובד. אתה בא ללחוץ יד עם מישהו ואתה ישר רך באוויר. כאילו אין לך שום משען לדברים האלה, אין לה אמונה שום משען, אין לה איזושהי נקודה שעליה היא עומדת, זו נקודה ארכימדית שעליה היא עומדת. האמונה היא מתחילה מהמקום שבו אני מאמין, נקודה. כאילו אין לה שום בסיס, אין לה שום בסיס. זאת היא לא מעוגנת בשפה, היא לא מעוגנת באיזשהו משהו אנושי מסוים, שזה בוודאי הרמב"ם היה אומר. שזה משהו אנושי מסוים שהוא בסיס לכל הדברים, ולאור זה אני יכול לבוא בתלונה לאנשים למה הם לא עושים או לא כן עושים משהו.
אז אתה הוא לא כזה מושרש.
מה?
אז אתה בעצם הוא לא כזה מושרש, הוא לא כזה ש... בעצם אין לו לא אחיזה בכלל.
מאה אחוזים, אבל בתוך זאת, זה הערה נפלאה, אבל בתוך החוסר מושרשות הבסיסית הזאת, שזה כאילו העולם המודרני למעשה, בתוך הדבר הזה, אז הוא מוצא את הפטנט היחיד להיות מושרש, והפטנט היחיד להיות מושרש זה באמת לעוף באוויר. אתה מכיר את הציורים של שגאל, נכון? אדם שחווה בצורה מאוד הזאת השבר הזה. בויטבס, אז כל הגיבור, כל היהודים שלו הם עושים באוויר. זה לא כי לא למקום למטה על הדף, על הבד. זה תיאור קיומי שהוא מתאר. התיאור קיומי שהיהודי, בשביל להיות יהודי, הוא צריך להיות, אין לו ברירה לה בעצם להיות, למאמין אין ברירה לה להיות משוגע. זאת אומרת, הוא לא יכול לייחס במשהו, הוא לא יכול לנהל איזו שותפה משותפת. הוא לא תוספת של דמיון, הוא כל כולו דמיון, הוא כל כולו פנטז.
וזה בעקבות המודרנה?
שוב, המודרנה היא בעקבות זה, אפשר להגיד. זאת אומרת, המודרנה, בן אדם, היא מבטאת את הדבר הזה. זאת אומרת, החלל הפנוי זה לא דבר ש... אני חושב שאנחנו פה באמת ניבה זה דבר מסוים. אבל זה גם תחושה מאוד מאוד עמוקה, שאולי אחר כך היא קיבלה את הביטוי הרחב שלה. זאת אומרת, התחושה הזאת של ההסתר שלה, אני חושב שהיא לא מצאה פה, אבל פה היא קיבלה ביטוי הרבה יותר חזק. טוב, בואו נמשיך הלאה.
רגע, איך אתה מציג את הטעם?
כן.
זה לא דומה קצת למשפט של על החכם?
זה מה שהוא שאל אותי, מה שרפאי שאל אותי.
מה,
הוא
לא...
אני
אשאל אותך
משהו אחר? לא, אני חושב שזו שאלה מגיעה לאותו מקום. זאת אומרת, אז לכאורה גם החכם וגם הטעם הם אנשים חסרי בסיס. אבל, שוב, הטעם הוא מושרש מאוד, הוא מושרש ב... קודם כל הוא מושרש במסורת, אבל בית הוא מושרש באמונתו.
לא קשור למושרש,
אולי, אני מדבר מבחינת זלזול
בעולם, כל העולם
היה אצלו כלא. לא, 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 מה פתאום? לא, זה נקודה, אוי, ואני אצא פה לתוכה, אני אתם. הפוך. אם בעיני הטעם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, וזו נקודה מאוד עמוקה, הנקודה הזאת. אם בעיני הטעם, הלחם הזה, תראה איזה לחם נפלא, זה לא לחם, סליחה, זה בונבוניירה. מה שאומרים אצלכם, התוכנית, מרמלדה, נכון? זה בונבוניירה. אז תראה זה, לכם זה חשוב, אז גם אתה מרמלדה. אתה מבין? זאת אומרת,
הוא היה... מזלזל בכל המובן מאלה של החברה?
הוא לא מזלזל, חס ושלום, הוא לא מזלזל.
למה
לא? לא, הוא לא מזלזל בדברים האלה, הוא פשוט לא מסוגל להתייחס, הוא לא מסוגל להתפגש, הוא יתייחס לזה, הוא יאבד את האמונה שלו, אם אנחנו תתפוגג. אתה מבין? זה כאילו הפוך מהאינטואיציה שלנו, שאומרת שברגע שאנחנו נתחיל לקרוא לדבר הזה שמות אחרים, העולם שלנו מתפוגג. המחשבה שלו בדיוק הפוכה. ברגע שהאמונה תהפך להיות רמב"מית, זאת אומרת, היא תהיה צילום של המצב, אז מה הוא יצולם? את החלל הפנוי. אתה נמצא בתוך חלל פנוי, אומר לך, אין שם אותיות. כאילו, בשפה רוחנית יש שם חמצה. אין אותיות, אין שפה. שוב, הכל מגיע לאותו מקום, אין שפה. אז מה אתה מנסה לעשות? להביע את האמונה בשפה, להסביר את עצמך? אתה לא תמסוג להסביר את עצמך. אז לכן הצורה שבה אתה ממלא את החלל הפנוי זה דרך הפנטזיה. זאת אומרת, אדם כזה, שוב, כמו שהחכם אומר, כמו שכולם אומרים, הוא אדם משוגע. אתה מבין? זאת אומרת, אתה יודע, יש את פופר, פופר עוד יהודי אחד, אולי כמעט המשל של החכם שדיברנו עליו. אתה מכיר טיפה את הספרים, הספרים מאוד מעניינים דרך אגב. ופופר, פופר אומר, כל דבר שהוא לא ניתן להפריכה, אז זה לא משמעות. לפחות הוא לא מודע. זאת אומרת, אם אתה, כל דבר אתה, יש לך תשובה, אז מה אני, אז איך נגיע פה לאמת? אז המחשבה כלי מחשבה בדיוק הפוכה. זאת אומרת, אתם הוא בן אדם שהוא שאין לו הדברים, אתם, שוב, בואו נשמור את השורה הזאת לעוד מעט, בסדר? בתוך כך נעשה רעש, חכם ענה לו, עשה עובדה כאן גדולה וחוכמה גדולה, ורץ אתם, כן לקראתו בשמחה גדולה, אתם רואים, הוא אוהב את כולם, ואומר לשתו, טוב, זה דלג. טוב, אז למרות שהוא נראה במשוגע, אף פי כן, מחמת תאוות נעורים גדולה שתה ביניהם, היה מקרבו ונסע עמו לתוך חייך. שוב, אתם זוכרים, בשבוע שעבר, נתת לכם משימה לחשוב בבית, מה זה אהבת הנעורים? למה זה מתואר בתור אהבת נעורים? אז לכאורה זה שבאת שתי דמויות הפוכות, אז למה לא צייר ביניהם איזשהו סוג של אנטגוניזם? איך תומכת ביניהם אהבה? טוב, אז ספרו לי מה חשבתם בינתיים. השני בעלי בתים, אביהם של שני הבתים, מתו בתוך אותו זמן שהרחם זה במדינות. נשארו הבתים שלהם. והטעם שהיה במקומו נכנס לבית אביו וירשו. וחכם של המדינות לא נלקב לבית, עשה כלב ועבוד בית החכם, ולא נשאר מנו כלום, ולא נשאר לחכם מקום. להיכנס בו בבואו ונסע בתוך חפן יחד, יש שם איסורים וכו' וכו'. ובסוף מזמין האתם את החכם לביתו. שוב, נקודה הזאת היא נקודה לא נעריך בה, כי היא ממש כבר ברורה לאור שדיברנו עד עכשיו, נכון? זאת אומרת שוב, הבית נחרב וההורים מתו. עכשיו, אתה, מכיוון שהוא לא הלך לשום מקום, אז הוא, את הבית החרב הזה, הבית הזה, אז הוא יורש אותו. אתם, שהוא בן אדם אחר שנסע בעולם, אז הוא איבד את הבית במובן העמוק. שוב, זו באמת נקודה מאוד מאוד עמוקה ביחס לדמות הזה של החכם, שבמידה רבה הילד הזה הוא רוני, זה אנחנו. אנחנו איבדנו את הבית. נכון, זה מה שדיברנו את פעם שעברה. פעם שעברה דיברנו את זה? לא יודע.
החכם מנסה הפוך מהטעם למצוא
בתור חי הפנוי
את המשמעות?
לא, 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 לא. החכם חי באותו עולם של חלל פנוי, אין לו מחלוקת בזה. רק הוא אומר, ידידי יקר, יש חלל פנוי, אין כלום. אבל נראה את זה, אין כלום, הוא חי בתוך חלל פנוי, אין בין המחלוקת במציאות, שאין מחלוקת מה אנחנו עושים, הוא חלל פנוי. התגובה שלו היא התגובה הפשוטה והרציונלית.
למה הוא מלגלג על כל העולם?
מה?
החכם, למה הוא מלגלג על כל העולם?
כי זה, כי אתה מסתכל על העולם מזווית של חוכמה, אז אתה תראה ש... אתה ניזהר ועוד שנייה תראה את הנקודה הזאת.
אתה חנוך לוין, אתה מכיר
אותך? אני אתן לקרוא אותו וטבעתי בתוך תהומות הגועל נפש.
אבל זה זה?
אבל זה זה, אבל תשמע, לא, הוא היה אדם
מוכמר.
הוא היה, נכון, תשמע, המחזות שלו, אין הרבה דברים בישראל שנכתבו ב... לא יודע מה, מאז קום המדינה, שבטח לידי חילונים שהם שווים קריאה. עמוס עוז נניח לא, אבל... כן, כן, לא, אבל... חנוך לוין זה, זה דברים רציניים מאוד, הוא נגע בשור של דברים, הוא נגע בצורה, אני לא מסוגל לקרוא את הדברים האלה, זאת אומרת, זה הכל מגיל.
זה נורא רעיון.
כן, זאת אומרת, ממש איך אומרים, קליפת, איך זה נקרא, פאור, אבל בעל פאור.
זה חזק מאוד.
אבל זה נכון, אני מסכים איתך, אני חושב שהוא מבטא את התחושה הזאת בצורה מאוד חזקה, ולא פעם יש להם ממש סגב דתי בתוך הדברים האלה, אבל יש פה הרבה דברים, זאת אומרת, אחד ההצגות שאני מכיר אתם לקרוא ממש בזמן האחרון בשביל באמת עבודה שהייתי צריך לעשות אותה, לא, לא זה, אז זה אורזי המזוודות. גם מאוד, כאילו, אמירה מאוד קיומית, כאילו, אנחנו אורזי מזוודות, אנחנו לא נמצאים פה באמת, אנחנו בדרך, בדרך, לא, בדרך למוות כמובן, אבל בדרך ל... אז אנחנו איבדנו את הבית, את היכולת להרגיש בבית. כאילו כל הביקורתיות הזאת וכל הרטון הזה לראות את הדברים, אז אנחנו כבר לא יכולים, זאת אומרת, להתחבר לדברים בצורה פשוטה. זאת אומרת, אני לא, שוב, אנחנו עוד נראה שלרב נחמן יש חשבון עם הטעם, אבל אותו בן אדם שהוא אומר מה יהיה מהבעיה הפלסטינית ומה יהיה פה, והוא מגיע לעולם, סייר בעולם ורואה שכולם שונאים אותנו, והוא קורא כל מיני דברים על קולוניאליזם וכל הדברים האלה וכל מיני מאמרים וכל מיני דברים, אז כאילו הוא כבר לא מסוגל כאילו ליהנות מאיזשהו טיול בחקתם, הוא לא מסוגל לבקר בכותל. אני לא אומר זה באופן ציורי, אני מכיר נשים בתים כאלה. שוב, לא יודע מה הפתרון, אבל אני יודע מה הבעיה, זאת אומרת, וזה באמת, זה הבעיה של החכם. זאת אומרת, הוא איבד את הדבר אולי הכי בסיסי שיכול להיות, הוא איבד את הבית. כאילו, גם ביחס לאמונה, הוא איבד את הדבר הזה שמכונה מסורתיות, הפשוטה, במובן הפשוט של המושג. הוא איבד את הדמות של האבא שלו, שגם זה כאילו, כאילו אבא שלו מת, והוא לא היה בהלוויה. בבית הדמות של האבא, אתה שוב, אני לא מדבר פה כאילו משהו כאילו ספרדי כזה, כאילו, לא שאני נגד, אני אומר, כאילו, זה לא צריך להיות ספרדי אשכנזי, כל אחד יש פה אבא. וכל אחד יש לו את המקום הזה ש... כל אחד גם חווה את הנתק. כאילו, הנתק שלי הוא הנתק של הדור ישיבות התיכון, ישיבות ההסדר, שלימדו אותנו שהבא, שלנו כאילו מזרחיסטים. לפעמים הנתקים הם נתקים אחרים, אבל זה כאילו אמרה לי מישהו שהיא באמת ככה אישה עם חושבת וזה 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 וזה, כאילו השבר הגדול ביותר שהילדים שלי אמרו לי, אם את old fashioned.
את מה?
את old fashioned.
אופנה ישנה.
כאילו את מיושנת. כאילו אני אומר, אני שומעת את המוזיקה שהם שומעים וזה והבגדים וכל זה, אני מיושנת. זה משהו מובנה. הנקודה הזאת, השאלה איך אנחנו מקבלים את המשהו המובנה הזה ומה אנחנו עושים עם המשהו המובנה הזה. תראו, כמה בן אדם מסוגל לדבר, למי יש דיבור עם אבא שלו? מי זכה לדבר הזה לדיבור עם אבא שלו? זה לא רק שאלת האמונה, זו שאלה הרבה יותר רחבה משאלת האמונה. סיבות שיהיה כלא זה יש הרבה, אבל איך עושים שיהיה ככן? זה הנקודה. תשימו לב, צריך להבין, טוב, פה אני חוזר חזרה למחיתם הארתם בשניכם. זאת אומרת, זה לא שהמושרשות של, של הטעם, רב נחמן לא, אין לנו, גן עדן כבר לא נמצא פה. רב נחמן לא היה בא להגיד שהמושרשות של הטעם זה, שוב, בסדר, לא קרה שום דבר. לא. הטעם חווה בדרכו שלו את החלל הפנוי, את הנתק. גם אבא שלא מת, זה לא שאבא שלא חי עד 150, אבל אבא שלא מת. אבל לא, יש את היכולת שהמחיר שלו המחיר כבד. אני לא יודע אם אני באופן אישי פסימי כמו הפסימי של רב נחמן. שהוא אומר, או שאתה חכם ואין לך בית, או שאתה טעם שיש לך בית בזכות זה שאתה חייב את משוגע. אתה חייב את חסר ביקורתיות לחלוטין, נאמר את זה כך. ולא רק זה, אתה חייב לא ביקורתי, אלא להביא דלעים של צבע ורוד ולשפוך על הכל. זה הדרך היחידה, לחיות. אני לא יודע, אני רוצה להאמין שלא ככה את בני הדברים. אבל השאלה היא שאלה גדולה, היא באמת שאלה גדולה מאוד.
למה זה פסימי אבל?
מה? כי אני רוצה להאמין שבן אדם יכול להיות בבית עם הביקורתיות. ובלי להיות משוגע, וכן להתקשר עם הזולת, וכן להבין מה הזולת אומר, זה השאלה. זה, כאילו, רב נחמן בא ואומר, או שאתה, אמירה טוטלית, או שאתה לוקח את הכל, או שאתה לא לוקח כלום. זה כמו שהוא מציג פה.
אתה אולי רמב"מיסט יותר ב...
לא, אני לא רמב"מיסט, לא, אני לא רמב"מיסט.
כי זה מה שהצגת...
לא, אני לא רמב"מיסט. שוב, הרמב"ם בכלל לא עמד בפני השאלה הזאת, וגם אצל הרמב"ם מושג המסורת, הוא לא מושג מכונן. מושג המסורת זה ידוע ברמב"ם, מושג המסורת הוא לא מושג מכונן. בסופו של דבר הדברים כל הזמן נפתחים, שוב, תראה מה היחס הרמב"ם למקורותיו. אתה רואה שרמב"ם עשה בהם כיד חופשית לחלוטין. רמב"ם כתב, אני כותב את הספר שלי, שאדם קורא את התורה ואת זה ולא את הספר אחר ביניהם. איפה כל רבותיו הגדולים שהוא כותב להם שהאיש הזה מפחיד, ליבו מפחיד וכל זה שכתב רבי יוסף בן מגש וכו' וכו'. זאת אומרת, הרמב"ם לא היה בדיוק הטיפוס המסורתי, זה לא הנקודה, אבל יש לו מבחן, יש לו מבחן רציונלי לדברים. זה טוב טוב, זה רע, תלך הביתה. רב נחמן נוגע בנקודה, נוגע בעובדה שאנחנו כאנשים מודרניים איבדנו את הבית. והפוסט-מודרניזם פה לא, הוא כביכול תיקן, אבל בצורה שבה הוא התגשם, לפחות אני מסתכל פה מסביבי, שהוא לא עליכם באופן ספציפי, דבר אופן כללי, הוא לא תיקן. כי אז אתה נגד ההורים שלך גם כי הם לא מודרניים וגם כי הם לא פוסט-מודרניים. זאת אומרת, זה לא קירב אותך לפה, זה לא קירב אותך להורים. אני שואל, אני יותר טעם מהטעם. זאת אומרת, אני שואל עד כמה, האם בן אדם יכול, שוב, מצד אחד, להיות ביקורתי, להבין את הבעיות, ומצד שנגיד, זה אני, זה ביתי. זה המקום, זה הציבור שבתוכו גדלתי, זה הבית שבתוכו גדלתי, אלה הוריי, זאת ארצי, כל הדברים האלה, וזה אני. מה, אז אני לא מודע לעוולות? אני מודע, אבל כאילו...
אבל אתה, הטעם הוא לא טיפש, הוא רואה את הזה, הוא אחר כך צובע את זה בברות.
בוודאי שהוא לא טיפש, הוא חכם מאוד.
אז למה זה פסימי?
מה?
למה זה פסימי?
שוב, זה פסימי כי אם אתה לא תהיה משוגע ולא תתעלם מהמציאות, לא תוכל לשכון בה. זה
אני לא מתעלם
מהמציאות,
אני יצירתי כלפי
המציאות. בסדר, אל תיפה את זה, אל תהיה יצירתי, זאת אומרת, אתה מייפה את מה שהוא עושה. שוב, אומר, יפה, לאט, בסדר, חכה, הסיפור לא נגמר פה, סיפור ארוך.
לא כתוב אבל שהוא יתעלם מעוולות כלשהם אתם.
לא יתעלם מעוולות כלשהם?
לא.
בוא חכה, בוודאי שהוא מתעלם מעוולות. בוודאי שהוא מתעלם מעוולות. קודם כל הוא מתעלם מהעוולות שהוא עושה, נכון? הוא עושה מנהל עם שלוש קצוות. אולי שיתאמן ויעשה מנהל עם ארבע קצוות.
אולי הוא הגיע
למסקנה
שהוא לא יכול
להתאמן. מה? בסדר, אבל אתה מדבר על זה. אבל אני אומר, אדם, בוא נמשיך הלאה, בוא נזכור את השאלות האלה ונמשיך הלאה. עכשיו, והחכם היה מלא איסורים תמיד, כי הניח שם שהוא חכם מופלג ואומן ודוקטור גדול מאוד. ואבא שר אחד וציווה לו שיעשה לו טבעת, שזהב, טבעת נפלא מאוד. חכה שם ציורים בדרכים נפלאים מאוד, חכה שם אילן שהיה נפלא מאוד, ועשר, ולא השאר בניו לה לטבעת, ולא ייסורים גדולים מאוד, כי עוד היה בעצמו, שאילו הטבעת הזה, אם היה זה בשפניה, היה חשוב ונפלא מאוד. וכן בא פעם, טוב, נקרא טיפה עליו, גם היה דוקטוראי, היה לו ייסורים, שם בא לחולה, נותן לו רפואה, שעוד הוא בבירוש, אם לך לא חולה לחיים. ודאי אם הוא חולה בבירוש, להתרפות מזה, כי היה רפואה נפלאה מאוד, חכך מת החולה. ויום העולם שמת על הדוב, אבל ייסורים גדולים מזה. וכן לפי נתן רפואה לחולם להתרפא, ואומרים, העולם יקרה, והיה מלא איסורים תמיד. טוב, עכשיו, אז פה יש באמת, עוד פעם, נקודה, ממש נקודה עמוקה, שהיא מחברת להרבה דברים שאנחנו רואים מפה, נקודה, ושוב, הרב נחמן בונה את החכם והתם כשני הפכים. החכם עושה דברים מושלמים.
כמעט.
כמעט מושלמים, נכון. אבל הוא מלא איסורים. התם עושה דברים דפוקים.
דפוקים
משלמות.
דפוקים. לא
דפוקים,
רחוקים
משלמות. רחוקים משלמות. והוא מרושע.
אבל החכם לפעמים יוצא דברים מושלמים.
לא, הוא יוצא, אמרנו. דברים כמעט מושלמים.
למה כמעט?
למה כמעט?
לא, כי לפעמים זה מתואר ככמעט ולפעמים... כתוב פה, ששגע בדבר אחד.
יש רפואה שהיא מושלמת,
כי... אתה צודק, אני אומר, אתה הערה נכונה. אני אומר, לפעמים מושלמים ולפעמים כמעט. אנחנו בכוונה נותן פה כדרכו שלושה או ארבעה דברים, ובכל אחד מהם יש טיפור טיפה אחר שאין לנו כרגע את האפשרות ואת הזמן להתמקד פה בכל דבר ודבר. כן, עכשיו הבן אדם הזה, פה באמת יש נקודה כל כך עמוקה שאנחנו גם מפתח אותה במקומות אחרים, נגיד בסיפור של מנורת החסרונות שאתם בטח מכירים אותה, וגם במקומות אחרים. זאת אומרת, מה אתה עושה עם החיסרון? אז הוא ברמה הקיומית הגדולה של החלל הפנוי וכך הלאה, שגם זה כמובן קשור לזה, אבל ברמה הפשוטה, ברמה שבתוכה אנחנו חיים. שוב, הדבר הזה, לפעמים הוא נותן לנו את העומר, מהי אמונה? או שזה ממצא את זה, וזה עוד פן מאוד חשוב בדבר הזה שנקרא אמונה. שבעולם הזה יש חיסרון. שוב, אומר הרמב״ם, אנחנו נראה את זה בפרנסה הבא שלנו, העולם הזה הוא הטוב שבעולמות האפשרי. אומר רב נחמן, נכון, העולם הזה הוא הטוב שבעולמות האפשריים, נניח. העולם הזה... תסתכל על הדברים, נכון, אתה תראה, אומר הרמב״ם במסמסה הארוכה, בג' ח', אתה עושה ככה, אתה רואה, הנה, הדברים החשובים הם אלה נמצאים, והאדם, הכל בדרך כלל עובד, הכל בדרך כלל טוב. אומר הרמב״ם, נכון, נכון, אבל הדבר הקטן הזה, שלא קיים, הוא הדבר הגורם. נכון שהדברים הם כמעט מושלמים, אבל הכמעט הזה, זה מה שמביא אותך לגיהינו. זה ברמת ה... נות המציאות. השאלה איך אתה מגיע למציאות הזאת. אז אתה יכול לבוא כמו, גם אתה וגם החכם קראו את רב נחמן. שאלה מלא איסורים וכאבים, שניהם קראו את זה. זאת אומרת, למה אתה מלא איסורים תמיד? כי ככה אומר רב נחמן, שלמה זה מלא איסורים תמיד? אז הוא מלא איסורים תמיד, נכון? תמיד טוב. אז המציאות היא אותה מציאות, שוב, כמו מקודם, שהמציאות היא אותה מציאות שלך על פנוי. השאלה איך אתה מגיע לדברים האלה? החכם כמו חכם, ומי שחכם פה אז בוודאי מכיר את התחושה הזאת, אז הוא כמובן שולך לפרפקציוניזם, והוא אומר מה שחסר, הוא מוציא את הטבע מהדבר הזה, ולכן הוא באמת מלא איסורים. ושוב, וזה לא רחוק, זה הרבה פעמים אנחנו שאנחנו מסתכלים על הדברים, והדברים שחסרים הם לא רק שהם חסרים, הם מוציאים את הטבע מכל העניין. ואתה מבין שהמקום של החיסרון, כאילו, זה המקום שיהפוך אותך להיות מאושר. אתה חייב לבצע פה איזושהי תנועה של היפוך. ואתה לוקח את העובדה שאין לך לחם, ואתה אומר, מה, אין לי לחם? יש לי הכל. עכשיו, דבר נכון, שוב. לבחורה שאתה יוצא איתה, לאיך אתה עובד בה, לאיך אתה כותב אותה, לתורה שאתה לומד. אם אתה בא ואומר, כן, יש פה חיסרון, נכון, יש פה הרבה דברים טובים, אבל זה לא עובר לי, יש משהו קטן שמפריע לי. המסנר הקטן הזה, ההדשה הזאת שמפריע לי. או שאתה בא ואומר, החיסרון זה המקום העמוק. החיסרון מבטא את האלוקי, נכון? שהוא לא נוכח. אבל הדרך היחידה לשקף את לחוות את האלוקי בעולם זה להגיד משהו פה חסר. ואני אתם רואים, יש לי חיות בתוך הנקודה הזאת, כי אני עכשיו בונה בית. לפעמים בונה בית, אני מכין בית, אבל בעצם המצב הקודם היה כזה דפוק, זה ממש כמעט כל דבר, חוץ מכמה בטונים, לא נשאר כמעט שום דבר ממה שהיה. ואתם יודעים, יש מנהג, לא מנהג, הלכה, הלכה להשאיר אמה על אמה. עכשיו, אמה על אמה, יש לזה שני הסברים, לאמה על אמה, דברים נוספים בסעודה ששומרים אותם או לא שומרים אותם, כל אחד לפי מנהג. דבר אחד, זה לבוא ולהגיד, שזה אבלות על החורמה. זה על החורמה, אבלות. הסבר אחר אומר, שזה משהו יותר עמוק. זה בא להגיד שמאז שחרב בית המקדש, או עד שיבנה בית המקדש, אין לנו שלמות. עכשיו, אז אני אשיר, אני אשיר, אבל אני לא צריך את הדבר הזה, כי אתה חווה בצורה מאוד חזקה שאתה משקיע ואתה עושה, אבל דברים קטנים מוצאים לך את השמחה. אתה לא טוב להגיד, וואו, זה יצא יפה, הקיר הזה ישר, חלה, הוא לא עקו, נהדר. הבלטה הזאת היא ישרה, איזה כיף, היא נקייה, בינתיים איזה כיף. אני פותח את הברז, יש מים, וואו, איזה ראש. אלא אני כל הזמן אעבור ונגיד, העמוד הזה, איך הוא צמח פה העמוד הזה? כאילו, אנחנו, אני פשוט התחבר לי ממש לדבר הזה וזה, אפילו סימולטנית, זה כמובן לא עורר אותי.
יש מי שהעיר שדרך
העמל עמל,
אתה רואה את כל
הזה
שמתחת, כאילו.
מה זה מתחת?
כל הבטון, כאילו.
כן.
שמתחת לזה, אתה לא רק זה חיסרון שהוא משקף את הכל בעצם.
כן, כן, זה הכוונה. זאת אומרת, אתה אומר, הנה, אין מה לעשות. אתה לא יכול לבנות בעולם הזה, לפחות בינתיים, משהו ממשלה. אתה לא יכול. אבל הדבר הזה יכול להצביע, שוב, להביא אותך לאלוקות.
ואיך זה
מביא אותך? מה? כי אתה יודע שהעולם הזה הוא העולם הזה. והנקודה שבה העולם הזה לא מצליח להביע את השלמות האלו, כי זה נקודה של החיסרון.
וזה מעיד על זה ש... שיש משהו שלם יותר?
בדיוק, כן, כן.
מה, איך זה? זה מעיד על זה שהכל פגום לכאורה.
זה אין
כלום.
אתה אומר יש חצי כוס, הנה החצי כוס הזאת היא ריקה, אתה צודק, אבל גם חצי מלאה. זה לא משלם מדויק, אבל אתה אומר דבר נכון, אתה אומר, הנה, זה חסר, או הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא ברא את זה שלם? אבל החיסרון מצביע על הפער, והחלה של הפער זה מה שנשאר לך, בעולם הזה של חלל פנים. אתה יכול לבוא ולומר, הנה, כאילו, אני יכול לראות את העובדה הזאת שזה לא אלוקי, כאילו, העולם הזה הוא לא אלוקי, ובמילא יש משהו אלוקי, אם אני רוצה שלמות אני קופץ למעלה.
לא, הפוך, אדם לא...
אתה רוצה שלמות, אתה צריך להתקל
לפני הקדוש ברוך הוא. אדם לא מסתכל על הפער בכלל, הוא אומר, מה שיש לי זה אלוקות וזה טוב וזה נפלא.
זה השלב הבא, שוב, זה לא השלב הבא, שוב, זה השלב הבא. כמו שאתה אמרת, זה נכון מאוד, אבל זה השלב השני במהלך הזה. במהלך הראשון, אבל במהלך הראשון, שוב, הטעם לא אומר, יש פה ארבע קצוות למנהל. הוא אומר, יהיה פה שם קצוות למנהל, אבל זה מה שיש. אז איך הוא שמח בזה? הוא שמח בזה כי הוא דרך זה מתחבר לאלוקות. עכשיו זה ברור שבשלב הבא הוא יגיד, זה שלם כמו שהוא. כן.
החיסרון, אני מנושא, כאילו נראה לי את אותם קודש כולם מסנבים, נכון?
כן.
החיסרון מעיד על האלוקות בזה שהוא נותן לנו לשים לב על מה שיש ולא על מה שאין.
לא.
או שהחיסרון מעיד לנו על האלוקות בזה שזה חסר ויש משהו עוד יותר שלם מזה. זה כאילו שתי אופציות שנראה, שהבנתי ממך שזה
זה
יותר.
זה יותר שלישי. שנייה, אני אתן משלות פשוט שהוא הסביר את זה בצורה מצוינת. בסדר? וזה בעצם מה שגם נחל מספר בסיפור מורת החסדות. זה משל מאוד פשוט. תראה, מה מייחד אותנו? אתה נסה לחשוב בזה, מה מייחד אותך? מה שמייחד אותנו בדרך כלל, לא תמיד. מה שמייחד אותנו בדרך כלל זה לא השלמות, אלא הסריטות, זה מה שמייחד אותנו. זאת אומרת, כשיהיה לך ילדים, זאת השם, אתה תראה שמדברים על מומים. אבל שוב, רמב״ם, החומר לא מסוגל בצורה מלאה לכל התא. אתה מבין שחד את ה... עכשיו, בסופו של דבר, מה מייחד את הבן אדם? זה הסריטות הקטנות שיש לו, זה מה שמייחד אותו, זה בעצם מה שיכתיב את ההתפתחות שלו. עכשיו, תגיד, יש אנשים שהם מיוחדים בכישרונות שלהם וכך הלאה, הרבה פעמים הכישרונות האלה הם נבנים על גבי הסריטות האלה. כאילו, הסריטות האלה בעבודה נכונה, הם צריכים לתרגם אותם לסוג של... סוג של יתרון, אני לא אומר שזה ב-100% זה מקשב, זה הרבה פעמים ככה. זאת אומרת, אם נניח, אני נותן לכם מבחן. אני כותב לכם את התשובה הנכונה למבחן, וכולם כתבו בדיוק את התשובות הנכונות, אז מה, למבחן הזה יהיה ערך? איך אני יודע איפה אתה נמצא? אני אומר לו, לא נכון. ככה זה. יש לך, אני יכול ללמוד משהו, ואתה יכול ללמוד מהמבחן הזה, ואני אתן קצת לך לבד מבחן, וזה שאני אומר, הנה פה טעית ופה טעית ופה טעית. ככה זה, אם אתה תגיע למבחן בדיוק הזה, אז אני אתן לך 100, אבל לא למדתי שום דבר. זה הנקודה, כאילו, הנקודה של, אתה אומר, החיסרון, יש את התרפיה של ימים, לא באתי לזלזל בזה, שאומר, בוא תחפש מה שמיותר ותזרוק אותו. אז החסיד אומר, המיותר זה הדבר הכי חשוב שלך בבטן בבית. כאילו, יש שיטה שאומרת, אם יש לך בגד בבית, או פריט, שכבר חצי שנה לא השתמשת בו, כנראה שכבר לא תשתמש בו יותר אף פעם. וזה נכון, כי עולים בתוך השאלות ורק, אני מגלה שאני עדיין לא השתמשתי בו גם אחרי 5 שנים. עכשיו, אז תגיד, אז אני יותר לזרוק אותו, אבל הבעיה שהדבר הזה, אני לא השתמשתי בו, כי הוא גבוה, הוא הטרנסדנטי שלי, לכן לא השתמשתי בו. כמו נקודה, שיהיה נקודה, זה מה שאני אומר קצת בו, שנקודה שבה החיסרון הכי גדול שלך, וזה בעצם תמונה, המעלה הכי גדולה שלך. איך הוא אומר, מציקה צדיק בכלל מקום בצורה מאוד יפה, והם מביא כדרכו דוגמאות מאוד יפות מהגמרא לדבר הזה. שוב, זה המקום האנושי, זה המקום, ולכן זה גם המקום האלוקי, זה המקום שבו אתה, זה המקום שהוא אתה.
כלומר, מי שרוצה שלמות הוא טיפש, הוא רוצה משהו סטטי.
נכון, בדיוק.
ומי שרואה את החסרונות כפוטנציאל לדינמיות וצמיחה, הוא החכם.
נכון.
אבל אתה מראה את זה כפוטנציאל לדינמיות.
לא, אתה מבין, יום אחד, שמע, יום אחד...
זה לא קורה של שלו, זה שאפשר להשתפר.
לא, אבל אתה מבין, מה יקרה לתא מסה בסיפור שלא נכתב עדיין. שיבוא, פתאום איזשהו שם קנאי אחד עבר ביערה הזאת וראה את הנעל עם החלש קצוות, הוא אמר, וואו, זה טרנד מדהים, זה בוודאי מבטא את ההתנדות לכיבוש. הכתוב כתבה על זה בכל באחווה העיר, והבנם הזה, זהו, גם מה, בפעות נזירדר. זה כמו הקרוקס, כמעט הייתי לבוש עכשיו עיקר מדי, אבל אתה נעל מגושמת, מכוערת, כל מה שאתם לא רוצים. אני אומר, וואו, זה מיוחד שזה, ו-50 מיליארד זוגות.
הסלוגן הראשון שלהם היה כשמכוער הופך להיות יפה.
יפה, אתה רואה, כאילו, זה הנקודה, זאת אומרת, זה השלב הבא. זאת אומרת, מה מייצר נעליים, אתה יודע, כמו בסדרה הזאת, כמו הדברים האלה. אתה יודע, המבנים במכוניות הם לא קונים אותו יפני. הם קונים אלפא רומאו, שהוא על ההתחלה מתקלקל, כאילו, כי החריקות שלו והגרשים הנוראים שהוא עושה, זה האוטו, זה החווה של האוטו. אתה נכנס למאזדה, אתה יודע, זה כולם אותו דבר. זה כאילו הנקודה של החיסרון, זה הנקודה שהיא... זה הנקודה ששם הדבר בעצם צפון. בסדר? טוב. אוקיי, הוא... כן, אני צריך לקרוא. טוב, אז אני... אין לנו זמן, אבל בכל אופן אני... שנהיה אנשים רציניים פה, אז אני אקרא פה כמה מילים מלמד ב'. אז הוא אומר, טוב, להחליט את החקירות וכו' וכו'. אדם הולך בתמימות, באמונה לבד משום חקירות, יכול לזכות שיעזרו לשלום יתברך, שיבוא לפת רצון שהוא למעלה מחוכמה. כי באמת חוכמת הקדושה הוא למעלה מהאמונה. שימו לב. אבל לפי כן, אנחנו צריכים לבלי ללך בחוכמות וחקירות, רק באמונה בלי. ואזי כשהולך במלא לבד בלי חקות וחוכמות, אזי זוכה לבד רצון שהוא למעלה אפילו מחוכמה. אנו שיזכה שלו רטון מופלג חזק מאוד על אבי לברך, בהתלבות נמרץ מאוד וכל לבד. טוב, פה יש את האווירות שמחליפות כפירות וכל לבד. הוא באמת אמונה עניין חזק מאוד, וחייו חזקים מאוד על ידי האמונה. יש לו אמונה אפילו שבא לו איסורים אחד ושלום, יוכל ללחם עצמו ולכן את עצמו כשאני בא ללחם עליו בלתי ובחיתו ועשרים לו לטובה ולחפרה וכו' וכו'. אבל מחכה שאין לו אמונה, כשבא אליו צרה, אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ללחם את עצמו. כן, זה בדיוק הדברים כאן. יש פה דברים קשורים בהמשך, אבל אנחנו מקצרים. טוב, בקיצור, אחר אנחנו עוברים לפרק הבא. הפרק הבא שהמלך קרא את משם האוכלוסים וראה שטובים שם בן אדם לא בשם מוישל ויאנקל אלא בשם החכם ותם, והיה בעיניו לפלא שאלו השניים מוזכרים בשם חכם ותם, והמלך מתחווה לראות אותם, ולכן הוא רוצה לשלוח לא החכם אל חכם, וטעם אל הטעם. איך מוצאים בעיר המלוכה טעם? כי בעיר המלוכה על פי רוב הם חכמים, כשהממונה על האוצרות הוא טעם דווקא, כי החכם אינם, חכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות, ועל ידי חוכמתו וצריך לאוכל לבזבז את האוצרות, כמו שאנחנו ראינו בזמן האחרון, על כן עושים ממונה על האוצרות טעם דווקא. כמובן יש פה גם אמירה קיומית, אתם מבינים, שוב, לשמור על האוצרות, לבזבז את האוצרות, כאילו, יש בן אדם, החכם זה ברור שהוא יכול להיות עשיר, אבל הוא לא יכול לשמור על האוצרות, שוב, לא את הבחינה הזאת של המסורת. הוא יכול ליצור הרבה דברים חדשים שהחכם, אתם לא יכול לעשות, אבל הוא לא יכול לשמור על אוצר, הוא לא יכול לשמור על משהו שהוא קיים, כי הוא יגיד, זה דפוק וזה דפוק, ואתה יגיד, שוב, זה מיותר, הוא יפה אותו החוצה וכך הלאה וכך.
זו? כן. יש סיפור הפוך. שיש למלך, שהוא שם את השוטה, את השוטה עושה ממונה על האוצרות, את העשיר הוא שם, ואז הוא אומר, זה הולך לחלק אוצרות, זה משהו לא חשוב בכלל.
איפה הסיפור הזה נמצא?
נראה לי
במלך
ושחד
שם בקולות.
אוקיי.
הוא מסיים,
זה...
הוא אומר כאילו, החכם יוצר את האוצרות.
כל הפגישות שלי בשבילו.
כן.
אה, טוב.
והשוטה רק מחלק אותם.
כן, דורש איום. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד יפה. ואז שלוחים מגיעים לשני האנשים, שלוחים עם המכתב מהמלך. עכשיו, אז והתם תכף שהגיעו לו האיגרת, אמר לה התם שתכף שהביאו, אלו אני יודע מה כתוב, קרא אותו לפניי, לא יודע לקרוא. השיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב. עכשיו, דבר מעניין, למה הוא אספר לך בעל פה? להפך תקרא, אבל שוב, זה ממנה הטקסט פה לא חשוב. שמלך רוצה שתבוא אליו תכף, לבוא אליו. עכשיו תכף, בלי ליצנות, יש לו בוודאי אמת, בלי ליצנות. מתמלא שמחה, תכף, ישר הוא מאמין, פטי מאמין לכל דבר. מה המלך רוצה מדלפון כמוך שאפילו נעליים לא יודע לך? וכמובן הוא הולך אל המלך והוא נסע והגיע למלך. עכשיו, ובתוך כך ישלחו מסירות על הגביר נהר שהוא עושה עוולות. טוב, האמת היא, בוא נדלג, כי פה בעצם אתה מופיע לחכם וזה סיפור שדורש עיון בפני עצמו. והחכם הנעל, כשבא אליו והגיע את המלך כנעל, שיב לחכם שהביאה, המתן ולין פה. שוב, זה כמובן יש פה הגבלה מול הזריזות של החכם, של הטעם, את הכבדות ואת המתינות של החכם. ונדבר, נתיישב, לערב עשה עבורו סעודה, זאת אומרת חכם חכם אבל הוא לא קמצן, בתוך סעודתו נתחכם החכם בחומתו לסוף שלו וענה ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחריי? עבור שפל דרך כמוני, ומה אני שהמלך ישלח אחריי? הלו מלך כזה שלו ממשלה וגדולה כזו, ואני שפל ונבזק נגד המלך גדול ונורא כזה, ואיך התיישב עוד בדעת שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? אם אמר יש לי חוכמתי, מה אני נגד המלך? בחינם לחכמים וכו' וכו'. תדע שמה שאני אומר דעתי, שבהכרח הדבר מובן ומבורר שאין מלך בעולם כלל, וכל העולם טועים בשלוט הזה שסוברים שיש מלך וברב ואבן, איך אפשר כזאת זאת שכל בני העולם יפסו עצמם לסמוך על איש אחד והוא המלך? ודאי מלך בעולם כלל. שיב החכם השליח הנעל, הלא אני הבאתי לך איגרת מהמלך. שאל אותו חכם הראשון הנעל, אתה בעצמך קיבלת איגרת מיד המלך? בעצמו ממש? שלא לאו. כי שכן נתן בידי, איגרת בשם המלך, עליו ואמר, אתה ראה בעיניך שדברי כנים, כי אין מלך כלל. וחזר שאל אותו ותאמר לי, הלא אתה מן העיר המלוכה ומעודה שם מימיך, הגידה ראית מימך את המלך? שלא לאו. כמעט כן הדבר, שלא כל אחד ואחד זוכה לראות את המלך, כי המלך מצרק ביתים מחוקות מאוד. אחר לא ואמר, אתה ראה גם ראה שדברי ברורים עבורים, ובוודאי אין מלך כלל. אמר שוב שאל החכם השליח, אם כן, מי מנהיג המדינה? אתה אומר שהבירה בלא מושל? שיב החכם הראשון, זה אספר לך בזרור, כי אם אני תשאל, כי אני בקיא בזה, כי הייתי שלט במדינות, והייתי את איטליה, וראיתי שכך המדינה שיש להם 70 שרי יועצים, שהם עולים ומנהיגים המדינה בזמן מיוחד. זה תיאור שכנראה רב נחמן שלא היה באיטליה למד אותו מאברבנל שמזכיר אותו בפירוט לתורה, שזה סוג של דמוקרטיה פרימיטיבית שהייתה בוונציה וכמה מהמדינות שהיום הם איטליה, והם עולים ומנהיגים במדינה זמן מיוחד, ועם זה עשרות חוקים עצמם כל בני המדינה בזה אחר זה. זאת אומרת, בקיצור, אין מלך, יש דמוקרטיה. התחילו דבריו להיכנס לנחם השליח עד שהסכימו וגזרו שבוודאי אין מלך בעולם כלל. ופה יש מסע, פשוט מסע שמתואר בצורה פשוט נהדרת, שהם הולכים לעולם, אומרים איפה המלך? הם הולכים לשוק, וככה הם מוכרים לכל העולם שאנשים האלה חיים בשטות. ושוב, בתחילה הם הולכים, הם אמר חם ואמר עוד, בואו ניסע ונלך בעולם. תראו את הטיול הם עושים, הם עושים טיול בשביל להראות שהכל הכל הבן. טוב, עד שכמובן ונשאו עניים הולכי רגלים ולסלק חשיבותם ולא היו נחשבים כלל, שוב, כל עולם כלו, הם בעצמם הפכו ללא. טוב, עכשיו עומד הסיפור פה ממשיך, אני לא יודע אם אנחנו נספיק כבר להגיע לזה וחבל שלא, אבל ככה זה, זמן קצר. טוב רבותיי, מה קורה פה? קודם כל, זה פרפרזה על משהו, על איזה שוקת הידוע ומפורשם, על מה זה פרפרזה?
יוסף הצדיק?
לא.
הריצו אותו
מהבור למלך, נהיה מלך. אבל פה הוא... לא, לא אומר פה על התם, אני אומר פה על החכם.
מזכיר טיפה, בהתחלה ממש את בלעם, שהוא אמר לנו פעלה, אבל לא יודעת אם זה קשור.
זה כנראה קשור, אנחנו... אני לא יודע עוד איך. הסיפור פה בוודאי מתכתב עם קטע מאוד מאוד ידוע בספרות המחשבה היהודית.
של המלך?
של המלך הודו. מי? של המלך הודו. ריהל... החבר נפגש עם המלך נפגש עם החבר, מלך כוזר, והוא אומר לו, מתחיל איתו מיציאת מצרים. הוא אומר, אתה אמרת דברים תמוהים, היית אמור להתחיל איתי מבריאת שמיים וארץ. אז הוא אמר לי, משל מלך הוד. זאת אומרת, אם אני, עכשיו, משל מלך הוד הוא, יש לו שתי אפשרויות. האם יש מלך? אז אפשרות אחת ממידות טובות של אנשי ארצות. ואז אומר, המלך נשאר בספק, אך כולי המידות הם מחמת עצמה. שוב אני, הדמוקרטיה הזו שדיברנו עליה. לא צריך מלך, אנחנו בעצמנו יכולים לנהל פה את העניינים. בלי מלך, בלי איזשהו משהו מלמעלה, בלי איזשהו כוח מחמם מלמעלה. אבל אם קיבלת מכתב מהמלך ובו שמים שרופאים איתך וכו' וכו', אז הוא אומר, זה ודאי, זה אמונה, זה פה נכון להבין, ואז הוא אומר, ולכן התחלתי מאנוכי השם, כך חושב, בראתי שמיים וארץ. עכשיו, אבל פה...
לא,
מה? שאור
זה
דבר. סליחה, כן. עכשיו, תשימו לב מה עושה פה רב נחמן, רק אני אגיד לכם, אני אגיד לזה שקפקא שקרא את הסיפור הזה של רב נחמן, קרא אותו, אז אנחנו יודעים שהוא קרא אותו, אז עשה פרפרזה על הפרפרזה מאוד מאוד יפה, אבל זה נוסח.
ואיזה סיפור?
מה? בניית חומת סיום. עכשיו, אז גם פה, אז פה, שוב, אנחנו יודעים, הסיפור מתחיל אותו דבר, יש איגרת מהמלך. המלך רוצה לדבר עם החכם, הוא שולח לו איגרת. אבל משהו קרה בין הכוזרי, בין ריהל, בין מלך הכוזר, לבין החכם הזה שאנחנו עוסקים. שמירה המסורת. כי באמת, ריהל הרי לא התכוון הרי למשהו שקרה לדור אצל מצרים, הוא מתכוון אלינו. אבל בצורה ברורה, לאמונה שכמו על קריאם, עבור ריהל, המסורת זה דבר שמנחיח לפניך את יציאת מצרים ממש כפו שהיא הייתה היום. אבל בעולם שבו נמצא רב נחמן, בעולם שבו נמצא החכם, שואל החכם שהוא לא פרייר את השליח, אתה קיבל את האיגרת בידיים? הוא מתחיל להתבלבל. נשברה פה המסורת.
למה קודם לא שאלו את זה?
שוב, לא שאלו את זה כי אתה האמנת לאבא שלך. שוב, זאת אומרת, תגודה בדיוק, אתה האמנת לאבא שלך, ואבא שלך האמין לסבא שלו וכך הלאה, וסבא של הסבא של הסבא יצא ממצרים.
ומה גם להפסיק...
לא יודע, אבל זה מהות המודרנה. מהות המודרנה זה השבר הזה שאתה יכול להפסיק אותו
בתפקיד הליכות. אבל בנחמן חי
לפני, לא? אבל שוב, הוא לא חי... רב נחמן, למה בתקופתו היו לו 60 חסידים? כי הוא דיבר אלינו, לא דיבר... אנשים שהיו בתקופתו אמרו, מה, פעם מי שמאמין, כולם פה מאמין, יהיה כמו מוצג מוזיאון, כולם פה מאמין. כל העולם מאמין. הגויים מאמינים. אז בסדר, יש פה 2.5 מסכילים שגם נחמן מכיר אותם, באמת 2.5 בעיר אומה. אז מה זה? איך אומרים, בטל ב-60, בטל ברוב, בטל ב-100. גם נחמן ראה על איפה הדברים הולכים, שוב, זה גדלות. עכשיו קפקא הוא לא חוכמה, כי קפקא כבר חווה את הדברים האלה, ונחמן לא חווה אותם, הוא בוודאי האמין לאבא שלו, אבל הוא חווה את הדברים בצורה מאוד חזקה, והאמונה שהוא רוצה להציע היא בדיוק האמונה בתוך הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר לך החכם טועה. אם החכם ישאל את שאלותיו, אז הוא יצדק. הדרך היחידה שלך היא לא לשאול שאלות. הדרך היחידה שלך, שבא לך עם... שוב, זה לא התמימות הזאת, המושרשת, שבן אדם באמת, אבא שלו אומר ככה וככה, והוא מאמין לו, כי הוא מאמין לו, כאילו לא צריך פה איזשהו פלפול של להאמין לו, לא צריך להתאמץ, לא צריך איזשהו אסטרטגיה בשביל להאמין לו, הוא מאמין לו כי הוא מאמין לו. ופה, גם, מצד האמת, גם אתה לא מאמין. והדרך שלו כן להאמין, זה לא לשאול שאלות.
הוא בוחר להאמין, זה לא...
בדיוק, הוא בוחר להאמין, כי ברצון, הרצון שהוא למעלה מהחוכמה. האמונה היא קיום עצמי, שוב, זה כמו שהרב שלא הרבה מדגיש בדנדם, שהאמונה היא שוב, סוג של אמונה פוסט-מודלת, במובן שאתה לא בונה על איזשהו משהו. האמונה היא זריקה, היא זרקות בתוך הדבר הזה.
בעיני החכם זה עונה עצמית.
מה?
בעיני החכם.
בעיני החכם זה עונה עצמית. בעיני החכם זה עונה עצמית.
אמונה היא זריקה?
כן. זאת אומרת, ופה התיאור הוא תיאור כל כך נוקב, כי הוא באמת מתאר את הדברים האלה. אתה כבר לא מאמין, זאת אומרת, שאתה, ש... כאילו, אני אומר לכם להגיד ש... אני אבוא לכם להגיד בתלהבות שראיתי מויסה של הרב אליה. אתם תאמינו לי? כשאני ראיתי, תאמינו שהוא עושה מופתים? מה?
אני אמין.
אתה תאמין?
אם מישהו אמין יגיד לי את זה, מי אתה?
כי באמת לא כל אחד ואחד זוכל לראות את המלך. כן, המלך מתרמת בעיתים רחוקות מאוד. ובעצם, כאילו, אנחנו אומר, בוא תראו איך ייראה העולם המודרני. איך אתם תראו. עכשיו, הוא קטע זה לפני 200 שנה, בוא נודה לאמת. תקשו בעולם דמוקרטי, שבו האדם, שבו האלוהים מת, כמו שניטשה הכריז. ו... אנחנו מסתדרים נהדר לבד, לא מתגעגעים אפילו. שוב, המחקרים אומרים שהיום רוב העולם זה לא שהוא אתאיסטי, אלא שהאלוהים פשוט לא רלוונטי, הוא לא משהו שמטריד אותו יותר מדי. תסגרו אותו לכנסייה, אז הוא הולך לכנסייה, אבל זה פשוט לא נראה לו דבר משמעותי. מה שפעם אנשים היו מוכנים למות בשבילו. ואז אנחנו נצא במסע של בירור, של שחיטת פרות קדושות. אנחנו לאט לאט, זה משל, כמו שכתוב פה, כמו שביררנו שהאמונה במלך היא אמונה שאין לו שום בסיס. אנחנו נדאוג עוד ועוד אמונות. עכשיו, אתם חושבים שאנחנו נהיה יותר ויותר חכמים ועשרים? לא, אנחנו נהיה יותר ויותר עניים. כי אנחנו נשחט את כל הפרות, אנחנו נשאר בלי כלום. המשפחה היא פרה שצריכים לתחות, והמדינה, והלאומיות, וערכים, ואידיאלים, את הכל אנחנו נשחט. זה לא תיאור בדיוני, זה מה שקרה היום.
גירשנו את זה, לא?
מה?
אנחנו בדיוק בסוף.
אנחנו בסוף, הנה.
אין כבר את מי לשחוט
עכשיו. בסדר, אין מי לשחוט, אז החכם נשאר במקום שהוא באמת, כמו שמתואר בסוף, הוא נשאר בתוך הבוץ. תקוע בבוץ, ככה סוף הסיפור מסתיים. זאת אומרת, הדרך הזאת היא מובילה למבוי סתר. אין מה לעשות. היא מובילה למבוי סתום. למרות שכל פרט בתוכה מוצג בצורה, אני חושב, הוגנת, זאת אומרת, אין פה איזה לאג. שבשאלות, הן שאלות טובות, והבעיה היא בעיה גדולה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו אומר, והיה המלך מסתובב ברחובות כל היום, החכם היה מתעקש לבלתי לראותו וכו' וכו'. זה לא סופיסט. שאומר, אתה לא קיים, אתה לא קיים. באמת, יש פה בעיה, שוב, יש פה חלל פנוי. עכשיו מה אתה עושה עם הסיפור הזה? על ערבית, כן, טוב, אז זה... אז זה, זה, אלה, אלה שני המצבים כאן, ו... שימו לב שאפילו ההתחלה היא אפילו מוצגת בתור, היא מוצגת בתור ענווה. שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני למלך חכמים, וגם המלך בעצמו חכם גדול, אז לא ידעו שהוא מקום נפוח. החיפוש שלו הוא חיפוש נקל. המסע שלו להאיר את העולם, לפקוח את עיני האנשים, הוא מסע, הוא מסע נוקל.
למה
הוא
מתחיל את זה?
מה?
למה הוא מתחיל במסע הזה?
הוא מתחיל במסע הזה, כי היה לו חוויה שהיא חוויה מדהימה, הוא הסדיר לפתוח למישהו את העיניים.
מה, הזמינו אותך עכשיו למלך, למה אתה מתחיל
להערר
במקום ללכת?
בחוץ מחכה לך מישהו עם מיליון דולר. רק תגש החוצה.
נבדוק, מה יש לי להפסיד, אני הולך לבדוק, אם בבדוק.
אתה שחקן, אבל אתה באמת לא יודע. באמת.
אני אבדוק, מקסימום אין כלום, בסדר, עזבתי הביתה.
אתה צודק, יש מחזרים בתשובה שאומרים, תראה, זה 50-50. או שהכל שקר או שזה אמת. עכשיו, אם זה אמת, אתה היית סל בגינו. עכשיו, אם זה שקר עשית את זה, איזה אתה פרייר? מה אתה מעדיף? סל בגינו? עכשיו, אתה יכול להניח את האמונה ולהפוך את הצורה הזאת. אז אגב, אתם יודעים, יש פעם הרב שג"ר אמר בצורה מאוד יפה, שהוא אמר שצריך להאמין שאולי יש אלוהים. אז מישהו פתח עיניים כאלה. אז אמרתי לו, סליחה, ככה כתוב בסיפור על הרב יצחק מברדיצ'ה. שפעם בא אליו איזשהו קויפר, איזשהו מסטיק כזה. ואמרו לו, לך אליו, הוא מופת אמונה מהלך. אז הוא דפק בחברו, הוא שמע אותו מעשן את הלולקה, ואומר, שמה זה אמת. אז הוא אומר, כתוב שם, נכנס השמה בליבו, עד שנהיה מאמין. כאילו, יש שמה שהוא לא כפירה, הוא פקפוק, השמה הזה הוא שמה של אמונה, זה היה שמה של הרב שג"ר, השמה של הרב שג"ר זה שמה של אמונה, זה לא האימור הזה שתיארתי. זה נקודה עמוקה, אבל לא חשוב, לא נוסף לנו כרגע. שוב, אז הרעיון פה זה לא להגיד, תלך למלך, רק עשו ממך צחוק. יש פה נקודה שהיא נקודה נוקבת. שוב, איך אתה מגיע לדמוקרטיה? איך אתה מחליף, איך אתה מחליף את המנהיג? אתה מחליף את המנהיג, אתה אומר, אתה לא מחליף את הדרך, אתה אומר, אני בוחן אותו. אם הוא טוב, הוא ימשיך, סבבה. אם הוא רע, אז הוא ילך הביתה. כאילו, הנקודה הזאת של הבחינה, של הביקורת, שלא לקבל את הדברים כפי שהיו, כמו שאמר כאן, ספר אאודה, העז לדעת, זה מה שהוביל אותנו לפלאפון ולמחשב הנייד ולתוחלת חיים כפולה מה... זה מה שהיה מאפשר לנו היום לרפא את רב נחמן כך.
לרפא
אותו, כן. מהמחלה שלו, לא משיגון דם, אלא מהמחלה שלו. כאילו, יש פה משהו, שוב, שרב נחמן, כאילו, כביכול אתה לא מזלזל בו, למה שאנחנו נזלזל? המסע הזה שהוא עובר, הוא מסע שבהרבה מאוד בחינות, הוא מסע שהוא מעשיר, שדרכו האנושות הגיע לאיפה שהגיע. שלא אמרה, אבא שלי אמר לי זה כנראה נכון. אתה יודע כמה דברים אבא שלך אמר לך? כאילו, אתה יודע כמה דברים הסתובבה אתם מהאנושות כי אבא שלה אמר לה? אתם יודעים שהאבא גם אמר שהיהודים רצחו את ישו? אתם יודעים שנפתח את כל הדברים הנוראים שהאבא אמר?
לא, בגמרא הוא
אמר מה? בסדר, לא משנה, אני אומר, המחשבה הזאת של קאנט, שאומר, בואו נבדוק את הדברים, לא בהכרח נשלול אותם, הוא לא היה אתאיסט, אבל נבנה את זה על בסיס התבונה. זאת אומרת, אולי, החכם מקווה, אולי יבוא בן אדם שכן ראה את המלך, הוא פשוט לא פוגש בן אדם אחד כזה.
הוא לא מקווה, הטענות שלו לא הגיוניות.
למה לא הגיוניות?
הוא לא יותר חכם מהטעם, הוא מחליט החלטה. אם הוא היה נשאר בשמה...
הוא נשאר בשמה, בוודאי. אם הוא יפגוע, לא, אם הוא היה פוגש בן אדם, אם הוא היה פוגש בן אדם שראה את המלך, הוא היה משתכנע.
זה מה שקורה בסוף, לא? זה מה ש...
לא, זה לא מה שקורה בסוף. טוב, רבותיי, אנחנו צריכים לסיים, אני לא אוהב שמאחרים, אז אני לא אוהב לאחר לאחרים. אני רוצה שפעם הבאה, אני לא יודע, אולי כן נצחיק כבר את הנושא הבא, אני אכתוב מה לקרוא פעם הבאה ברמב״ם, אבל אתם כמובן צריכים להבין את סוף הסיפור. מטרתכם, משימתכם לפעם הבאה, ואני אצלו בשאלה.
איך אתם?
תפקידכם להבין את סוף הסיפור.
איך אתה מגיע לגדלות?